שלום שאול אדרת.
שלום ענבר איתן גולדשטיין.
ותודה שהצטרפתם אלינו לשוק ההון בקטנה, הפודקאסט שסוקר את כל מה שמעניין בשוק ההון. גם את הפרק הזה הקלטנו באדיבות אולפן הפודקאסט של ספריית בית אריאלה בתל אביב יפו.
אז היום אנחנו הולכים לדבר על הפיצ'ר שמשגע את העולם, שבאמת בשבועיים האחרונים אין מקום שאפשר לדרוך בו שלא מדברים עליו, וזה צ'אט GPT. האמת היא שימר לזכותנו, רצינו קצת לדבר על זה לפני שכולם, כולם, כולם דיברו על זה, אבל בכל זאת ינואר ויש מחלות וקשה לתפוס את האולפן. אז בוא נדבר על זה. צ'אט GPT, למי שלא מכיר את זה, ה-GPT זה Generative Pre-Trained Transformer, זאת אומרת, בעצם מודל של בינה מלאכותית, מייצרת טקסט שמבוסס על למידת תוכנה של טקסטים.
בוא נגיד את זה בפשטות להדיות מן העם כמוני. כשאנחנו מחפשים שאלה בגוגל, אז הגוגל מייצר, זה מנוע חיפוש שמייצר לנו כל מיני תוצאות, ואז אנחנו צריכים להיכנס לאתרים עצמם ולראות האם התוצאות האלה רלוונטיות לנו, לפעמים גם יש איזושהי תמצית. לעומת זאת, כשאתה שואל שאלה את ה-Chat GPT, הוא נותן לך את התשובה. נותן לך פשוט תשובה מלאה, מנומקת.
נכון, היום עשינו דוגמה כזו של לחפש בגוגל את המילים טווינקל טווינקל, והוא ייתן לנו, תוצאות של קטעי וידאו מיוטיוב, שזה הכותרת שלהם, טווינקל טווינקל לרוב ליטל סטאר, והוא ייתן לנו את התוצאה של ויקיפדיה, ואחר כך הרבה תוצאות שהכותרת של העמוד שלהם זה טווינקל טווינקל. לעומת זאת, ChatGPT פשוט השלים את השיר. כתבנו לו טווינקל טווינקל, והוא השלים את זה ליטל סטאר, בלה בלה בלה.
וזו תוכנה לא אמינה, שכשמחפשים בה אנשים, היא לא תמיד מוצאת אותם, והגוגל כן מצא, הוא כן יודע מי אני, לעומת ה-ChatGPT.
כן, אז טוב, עוד לפני שאנחנו צוללים לשיחה עצמה, אז בסדר, נזכיר את זה שזה ממש, זה מאוד פופולרי בשבועות האחרונים לדבר על זה, ואחד מהדברים שמדברים עליו לא מעט, זה גם התשובות השגויות בעליל שהוא נותן. צריך לזכור שתי נקודות לזכותה של ChatGPT. אחד, זה מודל שאומן על טקסטים עד 2021, אז מה שקרה בשנה וקצת האחרונות הוא לא אמור לדעת בכלל. והדבר השני זה שהוא מודל, הוא בכל זאת בינה מלאכותית, הוא משתפר כל הזמן. אני שמעתי הבוקר במקרה בדרך פודקאסט, לא שלנו, ושם הם דיברו על איזושהי שאלה של, גם כן העלו את הנושא הזה שלו, נותן תשובות שגויות בעליל, ונתנו דוגמה לשאלה כזו מופרכת לחלוטין, שהוא פשוט הוא נתקל בה והוא אומר, אוקיי, זה לא מופרך, אני נותן לכם תשובה. ואני אחר הצהריים כשניסיתי להיכנס ולתת לצ'אט GPT בדיוק את אותה תשובה, הוא כבר אמר לי, לא, זה לא שאלה הגיונית, וזה מעולם לא קרה האירוע הזה.
זה חלק מעניין, כי כולם מדברים על זה, או הרבה מדברים על זה, שיש סנריו ריאלי, שעוד כמה שנים גוגל יהיה אתר חיפוש לא רלוונטי. אז זה יכול לקרות?
אני מניח שלפני חודש אף אחד לא, כמעט אף אחד לא דמיין בכלל תרחיש כזה. היום זה כבר תרחיש אפשרי. בניו יורק טיימס טענו שזה אפילו תרחיש שמקבל likelihood של כמעט 50%. בד בבד הם גם טענו שזה הקפיץ את כל הנהלת גוגל לאיזה red alert כזה. אפילו התבשרנו בסוף שבוע שהמייסדים של גוגל הוחזרו מהכפור ומהפרישה שלהם בשביל להתמודד עם זה. אז זה לא בלתי אפשרי, מה גם ובמיוחד כשיודעים שהמשקיעה הגדולה ביותר, שממש בדקות האחרונות התבשרנו שהולכת להשקיע עוד מיליארדי דולרים ב-OpenAI, בחברה שמאחורי ChatGPT, זו בכלל מייקרוסופט. אז יש לה אינטרס מובהק, והמנכ״ל של מייקרוסופט התראיין שבוע שעבר ואמר שהם בוודאי כבר שנים עובדים עם הכלי הזה ברקע בשביל להטמיע אותו בכל הכלים שלהם, במנוע החיפוש שלהם, בינג, ובשאר התוכנות שהם מפתחים. אבל אנחנו, למה להתאמץ? שאלנו את GPT, האם הוא הולך לסייע לעשות את המהפכה הזו, ושכולם ישתמשו בבינג ולא בגוגל, והתשובה שלו, שתפתיע אותך, הייתה שהוא דווקא חושב שלא. כי א', הוא אומר, יש הבדלים בכל זאת מהותיים בין מה שהוא מספק לבין מנוע חיפוש, ואין לו את היכולת לסרוק את כל העמודים של האינטרנט ולדרג אותם ולהבין מה זה תשובה טובה יותר ומה תשובה פחות טובה, ואנחנו היום מאומנים לחפש תשובות ולשאול שאלות שאנחנו רוצים לדעת גם מה המקור שלהם. וגם בצדק הוא אומר, החברות האלה השונות פיתחו נאמנות של משתמשים ויש להם מותג חזק, אז זה לא כזה קל בשביל להעביר משתמשים ממותג א' למותג ב' אחרי שנים רבות של נאמנות, אבל ימים יגידו.
אז מה הקשר לדיני ניירות ערך או לשוק ההון? שאלה טובה. אפשר לחשוב שפשוט רצינו לדבר על זה. ובכל זאת החלטנו לשאול גם את עצמנו וגם את הצ'אט GPT, מה יכול להיות הממשק בינו לבין דיני ניירות ערך בישראל? והוא ענה לנו הוא חושב שהוא יכול להיות כלי טוב לייצר אוטומציה של מסמכים, של דוחות כספיים, אולי בחלק מהחוזים וההסכמים של חברות הוא יכול לסייע, ליצור אולי דיווחים מיידיים, לרכז מידע שקשור לקשרי משקיעים, IR. התשובה הזאת, זה נחמד, אנחנו כציבור לא באמת נחשף אליה, זה בשוליים, ובכל זאת החלטנו להעמיק את השאלה.
תראה, התשובה שלו היא לא תשובה כזו חכמה, כי בעצם מה הוא אומר לך? הוא אומר לך, אני מודל לכתיבת טקסט בשפה יותר אנושית ופחות רובוטית, ולכן מה שאני יכול לעשות זה לכתוב טקסטים. איזה טקסטים אני חושב שיש לחברות ציבוריות? יש להם דוחות כספיים, יש להם דיווחים, יש להם IR, אז זה מה שאני אעשה. בסדר, זה לא... זה כנראה אולי התשובה שאת מצפה ממחשב, שהוא לא, הוא חסר גמישות מחשבתית, וזה בדיוק אולי הנקודה הראשונה שאפשר לדבר עליה. נניח, אנחנו ממש בתחילתה של מהפכה, אז הוא לא יודע איפה השתמשו בו, ואנחנו בטוח, את ואני לפחות, קשה לנו לדמיין איפה השתמשו בו, כבר היום מוצאים לו שימושים, שלא הוא ולא המפתחים חשבו עליהם, ובטח שלא חשבו שזה יהיה שימוש עיקרי שלו. אז עוד נכונו לנו הפתעות. אבל נניח וגם הוא באמת ישמש כמודל או ככלי שמסייע או עושה חלק נכבד מעבודה של כתיבת דוחות כספיים, בכלל של ניהול החשבונות, של החלפה שלך ושלי ושל המקצוע שלנו באוטומציה של כתיבת הסכמים או את מרבית ההסכמים, עדיין צריך לזכור שבסוף הוא מחשב מאוד מגניב, אבל הוא חסר גמישות מחשבתית. בעצם כל מה שהוא יודע לעשות זה להיות מאומן על מיליונים, אולי טריליונים של תרחישים שכבר קרו, ולנבא סטטיסטית, זה משהו, מחשבון, הוא מנבא סטטיסטית מה צריך להיות תרחיש הבא, מה צריכה להיות התשובה שאנחנו מצפים לה. הוא לא בהכרח יודע, הוא בהכרח לא יודע להתמודד עם סיטואציות שהוא לא אומן בהן, כמו כל מחשב, בניגוד אלינו, בני אדם, אנחנו, זה ההבדל העיקרי בינינו, אנחנו בנויים לזה, אנחנו מתוכנתים לזה, so called, להתמודד עם מצבים חדשים, עם מצבים שלא נתקלנו בהם עד היום, ועדיין להביא איזושהי תוצאה הגיונית, והוא לא.
וגם צריך לומר, העבודה שלנו בסוף אם אנחנו רגע לוקחים את זה באמת למקום שהוא לקח את זה, שאני יודע לתת כלים לנותני שירותים, העבודה שלנו לפעמים נתפסת מהצד אולי כמשהו יותר טכני, שיושב על, על הוראות מאוד מדויקות, שאתה רק ממלא לפיהם. אבל אנחנו יודעים שבסוף זה באמת לא ככה. זאת אומרת, אנחנו נתקלים ברואי חשבון, נתקלים באותם נקודות קיצון שצריך לחשוב בצורה יצירתית, שצריך לחשוב על פתרון שהוא לא בסטנדרט, שאתה מתמודד עם סיטואציה ש... לא בדיוק קרתה באותו אופן בעבר, כל הזמן.
כן, תראי, בנושא הזה באמת, אם ניקח את שתי הדוגמאות שהוא נתן, שזה שני התפקידים של רואי חשבון ושל עורכי דין, אז א', נתחיל בנו, דווקא אולי לא כל כך בתחום של הכתיבה הטכנית של מה שכבר קרה, אלא הסכמית, שהוא גם את זה הוא אומר, אני יכול להכין לחברה את רוב ההסכמים שלה, אז המקצוע שלנו הוא לא רק מקצוע טכני, הוא מקצוע של ניהול סיכונים, וזה סיכונים עתידיים, כלומר, במערכת יחסים טובה, הסכמית של שני צדדים שמשתפים פעולה מכוח הסכם, ההסכם לעולם לא ייפתח, כי הצדדים לא צריכים אותו בשביל לשתף פעולה. מתי ההסכם נפתח? כשצד אחד לא מרוצה. עכשיו, הוא לא יהיה מרוצה, זה לא שהוא לא מרוצה היום כשאנחנו בחיזור לקראת החוזה, אלא הוא לא יהיה מרוצה בעוד שנה, בעוד שנתיים. אנחנו כעורכי דין צריכים לנסות לנבא מראש מה תהיה הסיטואציה שבגינה הוא לא מרוצה, ולפתור אותה מראש או להכין כלים שיסבירו איך פותרים את זה. מאחר וזה עוד לא קרה, אז שוב, אז המחשב, הסיכוי שלו לנבא מראש הוא יותר קטן. גם בנושא של ראיית חשבון, זה לא רק הכתיבה הטכנית של פקודות יומן, אלא זה גם לזהות את המהלכים, לזהות מה קורה שם ברקע, ולהיות סוג של שומר סף. האמת היא שרואי חשבון ממש מוגדרים בצורה פורמלית כשומרי סף.
וגם עורכי דין, אנחנו יכולים להתעלם מזה, אבל יש תפיסות, יש אמירות מפורשות של הרגולטורים או של גופים אחרים שגם תופסים אותנו כשומרי סף, וזה באמת גם מביא לנקודה הבאה, כי בסוף, וזה באמת אתגר, כי אם יתברר, שאותם אנשים, אותם בעלי מקצועות שנתפסים כשומרי סף, הולכים ומשתמשים בכלי כזה, שאנחנו לא יודעים מה מקור המידע שהוא נותן לנו. מחר, דיברנו על זה מוקדם יותר, בפרשה של אנרון, שעורכי הדין שם, רואי החשבון שם, עלו שאלות על הטיפול החשבוני שהם עשו באותם דוחות כספיים, אז היה שם רואי חשבון, שאומנם הנימוק שלו לא היה משכנע, אבל לפחות... היה אדם בשר ודם שיכל לבוא ולהגיד, זה מה שעשיתי, אלה השיקולים שבחנתי, וככה הגעתי לתשובה. עכשיו, הרבה פעמים תהליכים עם משפטיים ועם חשבונאים מגיעים לבחינה אל מול הרגולטור, ואתה מראה את הנימוקים שלך, אתה מראה את הנסיבות ולמה הגעת למסקנה, ואיך זה מתיישב עם התקן החשבונאי, עם הרגולציה הרלוונטית, וכאן אתה מקבל תשובה מכלי, שאתה לא יודע... אתה לא יודע מאיפה הוא הביא את המידע, אתה לא יודע מי נתן לו את המידע, ואין לך שום יכולת, בטח כרגע, להעריך מה האמינות של המידע הזה.
כן, אז רק נזכיר למי מהמאזינים שלנו שלא מכיר את אנרון, אז נזכיר שאנרון הייתה חברה ציבורית אמריקאית, בשיאה הגיעה להיות החברה עם שווי השוק השביעי בגודלו בעולם, זאת אומרת חברת ענק, בתחום האנרגיה, שבשלב מסוים פשוט קרסה, ממש בתקופה מאוד קצרה, היא קרסה לחלוטין, שווי המניה שלה נחתך לאפס, והיא קרסה בגלל שהתגלה שהיה שם רמאות בקנה מידה היסטרי בדוחות הכספיים, כלומר, היו שם נתונים מפוברקים לחלוטין, היו שם עסקאות פיקציונליות לחלוטין, היו עסקאות צדדים קשורים שכל המטרה שלהם הייתה להסתיר הפסדים ולנפח את הדוחות הכספיים. ומי שלא עלו על זה, הם רואי החשבון של אנרון, שהיה משרד רואי חשבון אנדרסון קופר, שהיה משרד הוותיק ביותר בארצות הברית, משרד מאוד מכובד, ואחרי הקריסה של אנרון, הוא נתבע בעצמו, על האחריות שלו, מה שאמרת, שומרי סף, הם היו אלה שאמורים לשמור על הציבור מפני הונאה של חברה, והמשרד נאלץ לשלם סכומים לא מבוטלים כפיצוי, ובסוף גם נסגר, קרס נסגר, ולמיטב ידיעתי הוא לא קיים היום, הוא בטח לא, הוא היה, עד אז היה ביג פייב, ירדו לביג פור, היום כבר שוב חזרנו לשמוע על זה שאולי יש 5 משרדים גדולים, אבל המשרד הזה נעלם. בדיוק בגלל הנושא הזה של הוא היה שומר סף, היה, הוא קשל בתפקיד שלו, ואז הרגולטור והציבור הנפגע באו והשימו אותו. כלומר, אנחנו בסוף מחפשים להטיל אחריות על בני אדם. מחפשים איזשהו מישהו, כשקורה פשלה, כשקורה איזשהו פיגוע כזה בדיני ניירות ערך, אז אנחנו מחפשים את הבן אדם שאחראי לו. כי הבסיס של דיני ניירות ערך, אחד הבסיסים העיקריים שלו, וגם עוד רגע נדבר גם על, בכלל על הפעילות הפיננסית, זה להגן על ציבור המשקיעים. ואיך אנחנו מגינים על ציבור המשקיעים? אנחנו קובעים חוקים וכללים ומטילים או קובעים גופים שהם שומרי סף, וגם מטילים אחריות על מי שמועל בתפקיד שלו.
והשאלה היא לא רק על מי הבן אדם בסוף שאני מטילה עליו את האחריות, השאלה היא גם איזה אחריות אני מטילה, זאת אומרת, מה תהיה חומרת העבירה במקרה שבאמת תהיה כלי טכנולוגי כזה שאפשר להשתמש בו, כי נניח, אנחנו היום את רוב המידע שגם עורכי דין מקבלים באוספים, הרבה פעמים עורכי דין בתחילת דרכם ילכו לגוגל, יחפשו את השאלה ואולי יקפוץ להם מה שיקפוץ להם, ויהיה להם אולי כלי אחר שייתן להם תשובה. עכשיו באמת עולה שאלה, כי אם הכלי הזה יתברר כמאוד אמין, או ממש ייכנס, יהיה סטנדרט לשימוש, כמו שהיום לחפש בגוגל נראה סטנדרטי, ולא הולכים ופותחים אנציקלופדיות, או פרוטוקולים בהכרח של הכנסת, כל מיני דברים כאלה שפעם היו הולכים נגיד לספרייה, לראות בארט קופי, אז גם כמה אחריות אתה יכול להטיל על אותו שומר סף? מה תגיד לו, היית רשלן כי לא בדקת? אולי היית פזיז כי היית צריך להניח שהמכשיר לא מספיק טוב?
כן, אולי זה בעצם, כמו שאמרנו, ככל שהכלים האלה, האלגוריתמים נהיים יותר ויותר חכמים, אנחנו פחות ופחות מבינים מה קורה שם ברקע. כלומר, אם עד היום היינו, נלך רגע לדוגמת המסחר, כי בתשובה שלו אלינו, ChatGPT דיבר על מסמכים, אבל חלק נכבד מהעולם של שוק ההון, זה לא רק החברות הציבוריות, אלא גם המסחר, ואז אפשר לחשוב על זה שבוא נשאל את ChatGPT פשוט במה להשקיע, או מתי להשקיע, מתי לקנות, והצד הבא מתבקש גם זה שברוקרים יחברו אותו למערכות שלהם, כדי שאנשים, יותר אנשים יוכלו לסחור, באמצעות משהו, כלי שהוא אולי דומה לאלגו טריידינג. אלגו טריידינג זה אלגוריתם, זה טריידינג באמצעות אלגוריתם ממוחשב. אז הוא נהיה יותר מתוחכם, כלומר, באלגו טריידינג שקיים היום, בסוף יש מישהו שתכנת אותו, ואנחנו יודעים להבין מה הבסיס או הרציונל להחלטות קנייה ומחירה. ב-ChatGPT אנחנו כבר כנראה לא נדע למה הוא נתן לנו המלצה א' ולא המלצה ב', והבעיה הנוספת זה, במקרה באמת של אלגו טריידינג, זה כבר עלה לפתחם של בתי המשפט בישראל, השאלה על מי מוטלת האחריות, כלומר, בעולם המסחר היותר מסורתי, או שיכלתי לסחור ממש ישירות, או שהייתי פונה ליועץ השקעות, בשביל לקבל ממנו עצה, מתי כדאי לי לקנות, או מה כדאי לי לקנות. או אפילו בשלב היותר מתקדם, ממש שינהל לי את התיק, והוא ייקח את הכסף שלי, ויקנה וימכור מתי שהוא חושב. הגורמים האלה, המתווכים ביני לבין ניירות הערך, הם היו צריכים להיות מרושיינים, והם מפוקחים, ויש להם חובות ואחריות. חלק מהגורמים האלה התחילו להשתמש באלגו טריידינג, כלומר, הם בעצמם לא מקבלים את ההחלטה של מה לקנות, אלא המחשב, הם מוכרים לי תוכנת מחשב, אני משתמש בנגישות שלהם לשוק ההון, ובתוכנה שלהם, אבל התוכנה מחליטה, ואז אותם גורמים ניסו לטעון, אז אם כך אנחנו לא יועצי שיווק, כי אנחנו לא, או יועצי השקעות, סליחה, כי אנחנו לא נתנו לך שום עצה, מי שייעץ לך זה תוכנת המחשב, אף אחד לא אחראי. בתי המשפט לא קיבלו את זה, זאת אומרת, הם אומרים בבסיס, אנחנו רוצים לראות בן אדם שהוא האחראי. עכשיו, אנחנו נעשה כאן ניתוח מאוד עמוק, ואנחנו נבין מי הצדדים לעסקה הזו, למעשה יש כאן שלושה צדדים, כי יש גם את המתכנת, ויש את, את, ה, את הבן אדם עצמו, את המשקיע, ויש את בית ההשקעות, או מי ששיווק לו את, את, ה, את התוכנה, ואחד מהם בסוף קיבל הרבה מאוד החלטות, שבעקבותיהן קרו השקעות, ואפשר לחשוב שככל ש צ'אט ג'י-פי-טי יהיה יותר ויותר פופולרי, ובאמת ישמש לדברים כאלה, אז הוא יהיה יותר נגיש ליותר אנשים, כי האלגו טריידינג הוא לא באמת פתוח לכולם, הוא ככה לאחוזים היותר גבוהים של האוכלוסייה, אז ככל שיהיה אחוזים יותר גדולים של האוכלוסייה, שיכולה לבצע השקעות באמצעות תוכנת מחשב, דווקא הרגולטור ייתה יותר לחפש באמת את הבן אדם מאחורה. זה יכול להיות המתכנת, סביר להניע שבמקרה של צ'אט ג'י-פי-טי זה קצת קשה להבין באמת מי המתכנת ומה היה הבסיס האלגוריתמי לקבלת ההחלטה, ולכן הוא יגיד מי שהנגיש אותה לציבור ואפשר לו להשתמש בתוכנה הזו לצורך קנייה ומחירה, הוא זה שאחראי, הוא היה צריך לפקח על התוכנה ועל הציבור, ואם הוא לא מסוגל לעשות את זה, אז שלא ישתמש בתוכנה.
וצריך לומר שהאתגר כאן הוא כפול, כי יכול להיות שכל מה שרגולטור במדינת ישראל, הקטנה, יוכל לעשות נגד גוף כזה, זה לפרסם כל מיני הודעות הזרה כאלה, של תשימו לב ותבררו האם את עצות ההשקעה אתם מקבלים מגוף המין, מגורם המין וכן הלאה. זאת אומרת, יכול להיות שבאמת לא יהיה לא כאן יכולת להשפיע על משהו, כי בסוף מדובר כאן באיזשהו פיצ'ר, כמו שאמרת, שהוא כלל עולמי וכולם משתמשים בו. והאתגר השני הוא גם בשאלה שוב מאיפה הוא שואב את המידע, כי אנחנו לא יודעים איך הוא שואב את המידע, ואז תעלה השאלה האם יש דרך ליצור איזושהי תרמית או מניפולציה בניירות ערך על ידי שפיכת כל כך הרבה מידע אל תוך הרשת, כדי או שאלת, כמו שאתה אמרת, שאלתי בבוקר שאלה, קיבלתי תשובה מסוימת, הגעתי אחרי צהריים, כבר קיבלתי תשובה אחרת, כי הוא כל כך משתפר. אבל אנחנו לא יודעים על בסיס מה הוא משתפר. ואולי הוא משתפר על זה, על בסיס זה שמספיק בוטים יכניסו מידע לרשת, לא נכון, כדי ליצור איזושהי המלצת השקעה כזו או אחרת. אז האתגר פה של הרגולטור, אם הוא יידרש לזה, יהיה עצום, כי הוא מכל הצדדים.
כן. ואפשר עדיין גם לחשוב אולי על עוד משהו דווקא חיובי. וזה נושא של החלה טכנולוגית. ובתחום שלנו אנחנו מדברים יחסית באופן כללי על דינים מיושנים. הזכרנו באחד הפרקים הקודמים עדיין את החובה לפרסם בעיתונות ממש כל מיני מודעות. ויש לזה סיבה.
כן, יש לזה סיבה, כי אנחנו חיים בעולם יחסי טכנולוגי, אני לא אגיד מאוד טכנולוגי, כי מאוד טכנולוגי זה ממש צעירים שיש להם טיק טוק והם מבינים איך זה עובד. אנחנו יחסי טכנולוגי, לא באמת, אני לא מבין איך זה עובד, פשוט גוללת, כמו איזה שעות, בזבזת על לגלול. אבל אבל אנחנו אנשים יחסית טכנולוגיים, וזה נראה לנו קצת מובן מאליו. אבל יש אוכלוסייה, ולא מעט אנשים, שיותר קשה להם טכנולוגית, שהם לא מבינים את הטכנולוגיה הקיימת, שהם לא מצליחים למצוא את עצמם, שהם לא מצליחים לשאוב ממנה מידע. ויכול להיות שדווקא כלי כזה, שהוא סופר אינטואיטיבי, שבאמת אתה יכול לנסח שאלה יחסית כללית, ואנחנו ניסינו את זה, זאת אומרת, ניסינו לשאול כזו שאלה מאוד רחבה כזו של איך אתה קשור לדיני נירות ערך בישראל, או איך אתה קשור לדיני נירות ערך בכלל, והוא יודע לייצר לך איזושהי תשובה, הוא יודע לתת לך כיוון. ייתן לאנשים האלה באמת כלי להתמצא קצת יותר בכל מה שנוגע לשוק ההון, למסחר, לרכישה של ניירות ערך, להשקעה של כספים.
כן, למעשה האתגר של הרגולציה היום זה לאפשר קדמה טכנולוגית מצד אחד, מצד שני לא להשאיר מאחור משקיעים פוטנציאליים או משקיעים ממש שקשה להם עם הקדמה הטכנולוגית. ככל שיהיו לנו יותר כלים שמסייעים, אז הרגולציה תכיל יותר טכנולוגיה מתקדמת ותאפשר לחברות להשתמש בפתרונות יותר חדשניים, שבאחד הפרקים הקודמים ייחלנו להם.
כן. אגב, הוא גם מעיד על עצמו שהוא יכול לזהות פעילות לא סדירה בנירות ערך. הוא זה הצ'אט שיחסתי לו.
כן. תראה, גם רשות ניירות ערך זה מה שהיא עושה, היא מנטרת את השוק והיא מחפשת פעילות לא סדירה. יכול מאוד להיות ששוב, יש כאן כלי שיכול להגביר את היכולת שלהם להבין מה זה פעילות לא סדירה. מצד שני, שוב, צריך להבין שהאתגר הכי גדול של המחשב זה בכלל להתמודד עם משהו שהוא לא זיהה. ונכון להיום הבעיה של הצ'אט GPT זה שהוא לא תמיד יגיד לך זיהיתי משהו שאני לא מבין אז תטפלי בזה את, אלא הוא ייתן לך תשובה, ויכול להיות שהתשובה שלו תהיה טוב, אז כנראה שזה פעילות סדירה אם אני לא מבין את זה, ואם הרגולטור דווקא יסתמך על זה יותר מדי אז אולי דווקא הדברים יעברו מתחת לרדאר.
אולי נצטרך עוד שנה לבדוק עוד הפעם את התשובות שלו.
אולי עוד שנה זה כבר לא אנחנו נקליט את זה, אלא ה-AI יקליט את הפודקאסט במקומנו.
אולי. ותודה רבה לאולפן הפודקאסט של ספריית בית אריאלה בתל אביב יפו.
ותודה רבה עם בר איתן גולדשטיין.
ותודה לך שאול אדרת.